מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום דוד, בוקר טוב.
בוקר טוב ושבוע טוב בצלאל.
טוב, עוד הבחירות מאחורינו, כמעט, כי יש עוד סיבוב שני בכמה ערים, וחוזרים לאט לאט לשגרת אייטמים מהמלחמה, ומהמצב המדיני, והפוליטי, וכל
לא, הדברים. לא נתשנו לרגע אחד את כל מה שקורה במלחמה נכון. הזו.
למרות שנתנו פוקוס יותר גדול.
כן, בוודאי. אבל הנה ראית, היו בחירות, לא קרה כלום, השמש זורחת, מי שניצח
קצת
מעונן ניצח.
קצת מעונן הבוקר, אבל כן.
בסדר. מי שניצח ניצח, מי שהפסיד הפסיד, כל צד טוען של שיש לו הישגים מדהימים והכל בסדר, אנחנו ממשיכים הלאה. אבל כמו שאמרת, בית שמש
סיבוב שני השבוע,
שאלתי את עצמי עד כמה זה מעניין את כלל הציבור, לא יודע, אין לי תשובה לענות על זה. על זהות ראש העיר הבא בעיר בית שמש. מצד אחד אני כן רואה התעניינות, מצד שני, אתה יודע, לא כזו גדולה ההתעניינות.
בוא נראה, אני חושב שעוד שבוע אנחנו נראה את אנשי כל המפלגות באים לעזור לתושבים בבית שמש בבחירות האלה, ובוא נראה האם נראה אחדות חרדית בבית שמש.
אחדות חרדית, אתה יודע, לא חייבת להיות סביב שמולי גרינברג, היא יכולה להיות גם סביב אליזה בלוך, אחדות חרדית.
הציבור החרדי בבית שמש הוא 67% ממצביעים, כך אלה תוצאות הבחירות. ושתי אופציות, או שה-67% האלה מאוחדים סביב מועמד חרדי, ואני מאוד מקווה וגם מייחל שכך יהיה, ושלא יעשו שום נקמנויות על חשבון תושבי בית שמש, כי הרי לא ייתכן שעיר עם שני שליש חרדים תתנהל על ידי מישהו לא חרדי, נכון?
סליחה,
בגלל הסכמות, בגלל דברים קטנים.
למה ירושלים זה בסדר? משה לאון הוא לא חרדי, הם יכולים להיות עם ראש עיר חרדי, למה ירושלים זה בסדר?
יש לה את הסיטואציה שלה.
אני אגיד לך משהו, יש לך את הפריבילגיה לדבר כמה שאתה רוצה על בית שמש, כי אני באמת לא מבין בעניינים שם, אני לא יודע אם אני זבוך טובה או לא, אני לא יודע אם שמוליק יותר טוב מאליזה, אני לא יודע כלום, אני יודע רק דבר אחד, הסיפור הזה של החרדי, לא חרדי, די, כאילו ראינו בירושלים שאין איזה שום קשר, יש שם ראש עיר מצוין, נשאירו אותו שם בלי בעיה, כשהוא לא שייך לציבור חרדי.
כשמדובר בראש עיר מצוין, שעובד יופי בצורה כל כך מופלאה עם הציבור החרדי, ואגב הוא לא היחיד, יש עוד ראשי ערים כאלה, מול ראש עיר, ואני לא אדבר על אליזה בלוך עכשיו, אבל לא אותו יחס שמקבלים ניר ברקת בירושלים, מקבלים החרדים בבית שמש, אני אומר את זה כתושב העיר. וכשיש אופציה, אתה יודע, ובכלל זה עוד לא נסגר בגלל שיש כל מיני אי הסכמות קטנות, אבל כולם מנהלים מסע ומתן, כולם פנו כבר לגרינברג לשבת איתו
ולדבר איתו. הוא פנה אליהם, תתקן.
לא, כולם פנו.
מה לא? גרינברג, אתה רוצה שאני אגיד לך בוטה? גרינברג תלוי עכשיו בחסדיהם של שס ושל גור, זה הכל.
אין בעיה?
הוא לא יכול להגיד כמה שזה. תקשיב, אני אוהב את שמולי גרינברג מהפעמים שריאנו אותו פה, בן אדם באמת מיוחד, אבל בוא, אתה יודע, אם מדברים פוליטיקה אז בוא נדבר פוליטיקה, שימו אותה על השולחן. שמולי גרינברג להיות ראש עיר בבית שמש, כן או לא, תלוי באריה דרי ותלוי בחסידות גור.
ואני בטוח ומקווה שגם רבי אריה דרי וגם חסידי גור הסתכלו עניינית על העניין הזה, וכמו שלא מעט אנשים בשבת אמרו לי שהם בטוחים שהפוליטיקאים יצליחו להסתדר, כי כולם רוצים לחיות ביחד וצריך לייצר אווירה של פיוס, ובטוח שתהיה אחדות ואין סיבה שלא. אין סיבה שלא.
כמו שהיית בטוח מן הסתם ב-2018, לא? כשתמכו באליזה בלוך נגד מוישה אבוטבול.
מה אני אמרתי לך שבוע עכשיו? לא, אם כבר תלך למה שאמרתי לך על הבחירות האחרונות.
אתה לא יכול, איפה שאתה רוצה להגיד ציבור חרדי ואחריות חרדית, שיהיה מועמד חרדי. ואיפה שאתה לא רוצה, אז אתה בורח מזה לזה.
למה?
בוא עזוב, זה פוליטיקה.
ממה ברחתי?
כי אתה אומר, הלוואי וכל הציבור החרדי יתאחד.
כן, הלוואי, הלוואי, בעזרת השם. בעזרת השם.
טוב. אפשר לדבר קצת על זה, על הגיוס, מלחמה, עניינים?
רגע, אתה לא רוצה איזה סקר על זה? בזמן לא עשינו?
מה, אם זה מעניין או לא?
כן.
את הציבור?
כן. או מה צריך לעשות? מה הציבור חושב? צריך אחדות או שצריך להתפלג בעניין הזה?
מה, של מה? של שמולי גרינברג ואליזה בלוך?
כן.
לא יודע.
טוב, אתה אומר לא מעניין, אז כנראה שזה לא מעניין את המאזינים.
אני אומר לך את האמת, זה לא כזה, אתה יודע, לא על זה רציתי לדבר הבוקר. רציתי לדבר איתך הבוקר.
על?
רציתי לדבר איתך הבוקר, מאוד מאוד הפריע לי. תראה, הזיכרון של הציבור אולי קצת קצר, אני רענן אותו. כל אלה שעכשיו פתאום, אתה יודע, מדברים על בחורי הישיבות וגיוס בני הישיבות וגיוס לכולם וצריך צבא חזק, תגיד לי, זה לא אותם קולות שאמרו לא יהיה לכם טייסים וביבי לא יהיה לך צבא, אם תמשיך עם הרפורמה אנחנו לא נתגייס? זה לא אותם קולות שהחלישו את הצבא בשישי באוקטובר?
לא כולם, כי...
למה אתה מגן עליהם בצלאל? תן לי רגע להשלים. תן לי שנייה להשלים. הם פשוט חתיכת אנשים צבועים. הם עד השישי באוקטובר צעקו תחת כל מיקרופון או מצלמה, והם אמרו שלא יהיה צבא, והם לא התגייסו, ועשו מרד של סרבנים, ומודעות שלמות בעיתונים, אני רוצה להזכיר לכם, הם השקיעו על זה עשרות מיליוני שקלים, שהם יימו על מדינת ישראל, שלא תהיה צבא ולא יהיה צבא, אם ביבי ימשיך עם הרפורמה, אם ביבי ויריב לוין ימשיכו עם הרפורמה.
אתה מכוון ל...
רגע, על האחים לנשקים וכל החרטטנים האלו. ופתאום הם אלו שדואגים לצבא על חשבון בחורי הישיבות. אז סורי לומר לכולם, אני רוצה להגיד לכל הפרשנים וגם לפוליטיקאים החרדים שחלקם נופלים בזה, אין פה באמת דיון אמיתי על הצבא, יש פה דיון פוליטי בדרך חדשה, דרך חדשה ישנה, איך להפיל את נתניהו, כשזה בעצם לא להפיל את נתניהו, זה בעצם להפיל את ממשלת הימין חרדים, כי הרי ביום שיהיה להם את הכוח הם יקימו ממשלת שמאל מרכז בלי המפלגות החרדיות. וכל הדיון פה זה לא הדיון על הצבא, אין פה דיון אמיתי, מקצועי, ענייני על גודלו של צהל ואיך צהל צריך להיראות, זה ממש לא שם. זה דיון פוליטי על ידי אנשים צבועים שעד השביעי באוקטובר קראו לסרבנות, שעד השביעי באוקטובר אמרו ואימו על נתניהו,
לא אכפת להם מהצבא,
ואימו על נתניהו שלא תהיה לו מדינה כי לא יהיה לו צבא, וביום פקודה הם לא התגייסו, ומרד הטייסים ומרד הקצינים ומרד האלופים. אנחנו זוכרים את כל המודעות האלה, אני רוצה להזכיר לציבור, זה אותם קולות שעכשיו דואגים מאוד 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 לצבא, וזה אותי מאוד מאוד עצבן ומקומם, כי אתה יודע, חלקנו לפעמים אני רואה כל מיני מסבירנים חרדים ופוליטיקאים חרדים נופלים בתוך המלכודת הזאת. חלס עם זה, אין פה דיון ענייני באמת, אין פה דיון אמיתי על איך צריך לראות צהל היום שאחרי השביעי באוקטובר, נקודה.
כל מה שאמרת, התכוונת להכין לנשק כמובן, למרות שצריך לומר,
אבל לא רק הם, לא, יש גם פוליטיקאים שגיבו את זה. בוא,
אני רוצה להזכיר לך,
כן, אני רוצה להזכיר לך שהיו פוליטיקאים שאמרו, תשמע, אני לא יודע עם סרבנות, אבל אני מסכים איתם, אני מבין את הכעס שלהם, אני מבין את הזעם שלהם. הם אמרו, אותם פוליטיקאים שעכשיו הודיעו שהם יוצאים חזרה לרחובות על הנושא הזה של גיוס בני הישיבות, וזה אותם אנשים, אתה יודע, שלא, איך לומר, בעדינות, לא ממש תרמו לכך שצהל התחזק לפני השביעי באוקטובר. הם החלישו את הצבא, אז הם עכשיו אלו שבאים לחפש, לחזק את הצבא, ואתה מצפה שאני אאמין להם? אתה מצפה שאני אאמין להם שהם לא שונא דת, שונא יהדות, שונא בחורי ישיבות? הרי למה מה? בחורי ישיבות הולכים, יושבים, לומדים תורה, למה? כי משעמם להם? כי אנחנו מאמינים בזה. אנחנו מאמינים בזה שזו תרומה אדירה למדינת ישראל, לאזרחי מדינת ישראל, לביטחון מדינת ישראל, לכולם. אז עכשיו אין פה איזה דיון ענייני, עקרוני, אתה יודע, מהותי, על שאלת גיוסם של בחורי הישיבות. יש פה עכשיו שאלה חדשה נוספת, איך מפילים את נתניהו דרך הנושא הזה של גיוס בני הישיבות? זהו, עכשיו תגיד.
אתה מתכוון לאחים לנשק ולחבר'ה מהשמאל שרוצים להפיל את נתניהו, אבל לצערנו בתוך כל הסיפור הזה של נושא הגיוס, שאני לא אוהב להרחיב עליו יותר מדי במילים, יש עוד ציבורים אחרים ש... בקמפיין עלינו, על התלמידים שלנו, על הבחורים שלנו, על הילדים שלנו שיושבים ולומדים תורה מבוקר עד לילה. יש עוד ציבורים אחרים, אבל אני פחות רוצה להיכנס לנושא הזה.
טוב.
כי אני לא, אני חושב שכל מה שנדבר יזיק ללומדי התורה, כל מה שנאמר לא בכך יעזור להם, ואנחנו בשלב, להערכתי, כשמעבירים את זה למתחם הפוליטי, אנחנו בשלב שמה שנותר לעשות זה תפילות ולסמוך על בורא עולם שהוא יסדר את העניינים ושציפורן מלומדי התורה לא טיפול.
שם אנחנו נמצאים. תשאר בשמולי גרינברג ואליזה בלוך. תשאר שם. אתה רוצה להישאר שם, תשאר שם. אל תכעס.
לא הבנתי מה אתה רוצה.
לא, אתה אומר לא צריך לעסוק בזה, צריך לעסוק בגרינברג ואליזה בלוך עכשיו.
לא, לא זה מה שאמרתי.
אה, טוב.
כנראה היה לך איזה בלקאוט, לא הקשבת.
טוב.
אמרתי, אני לא אוהב לעסוק בזה. אמרתי, אני לא אוהב לעסוק בזה. מה שאמרת, אני מסכים עם כל מילה שאמרת. ובהתייחס למצב הפוליטי של חוק גיוס כזה, חוק גיוס אחר, פוליטי, הצד שלנו, איך אנחנו פותרים את המשבר הזה, לזה התכוונתי. אנחנו במצב שצריך תפילות, וצריך לתת לקדוש ברוך הוא לעשות את מה שצריך לעשות, כדי שלומדי התורה ימשיכו ללמוד תורה. זהו, זה, שם אנחנו נמצאים.
טוב. קשבתי.
טוב.
כותרות?
יש ברירה? אין לך מה לומר על מה שאמרתי, כותרות.
יש לי הרבה מה לומר, אבל לא משנה, כותרות.
טוב, אז תגיד.
עזוב, תן לכותרות לדבר.
טוב.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלא ישמע שאני ברירת המחדל שלכם לתשובה של דוד חכם.
תענה. חילצת אותי מהפלונטר, כן. מזל שיש כותרות.
כן.
תענה, אז תענה במקומו.
נשאיר לו את הכבוד הזה.
הבנתי.
זה טוב. יותר מדי ארוך בשביל הדקות הספורות שיש לנו. טוב. הכותרות של השעה 8 בצהל ממשיכים לתחקר את האירוע שבו נהרגו שלשום שלושה לוחמים מחטיבת כפיר, כשמטענים הופעלו בעת שנכנסו למבנה בחן יונס. באירוע נפצעו עוד 14 לוחמים מאותו הגדוד, ביניהם 4 במצב קשה. חיל האוויר תקף אמש 3 מבנים צבאיים של חיזבאללה בדרום לבנון. הבוקר נשמעו אזעקות בשלומי ובבצת שבגבול לבנון. ברצועת עזה, תקיפה משולבת מהאוויר והיבשה באזור דיר אל בלח שבמרכז הרצועה ובחאן יונס שבדרומה. בישראל מבהירים כי שום משלחת מטעמה לא תצא לשיחות בקהיר כל עוד לא תתקבל תשובת חמאס על המתווה שגובש בפריז. המתיחות בין ראש הממשלה לשר גנץ. על רקע יציאתו של השר גנץ לביקור בארצות הברית, שגרירות ארצות הברית בוושינגטון קיבלה הנחיה שלא לטפל בביקור, והשגריר הרצוג לא צפוי לקחת חלק בביקור. מוסדות החינוך בסדרות נפתחים הבוקר מחדש לראשונה מאז החלה המלחמה. הפתיחה היא בכפוף להנחיות פיקוד העורף. אירוע אנטישמי חמור בציריך שבשוויץ, יהודי חרדי בשנות ה-50 לחייו נדקר, והוא פונה במצב קשה לבית חולים מקומי. התוקף, נער בן 15, נעצר על ידי המשטרה. אירוע חמור בשבת כאשר שוטרים פלסטינים חמושים חסמו כוחות צהל שנכנסו לפעילות מבצעית בכפר בידיה שבשומרון, הנמצא בשליטה ביטחונית ישראלית. התחזית, ירידה בטמפרטורות וגשם לפרקים. אלה הכותרות.
תודה, נדב, בוקר טוב, שבוע טוב. בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. טוב, נפתח עם העניינים הביטחוניים, מה קורה בעזה בעיקר. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום, שבוע טוב.
שלום, שבוע טוב לשניכם.
בוקר טוב.
תמונת תגיד, מצב?
בוקר מה? טוב.
אולי לפני תמונת מצב, מה קרה אתמול בלילה שהיו דיווחים על תקיפות מסיביות מאוד שלא היו במשך חודשיים ברצועת עזה?
ראשית אתה צודק, עובדתית גם אתה צודק. כאשר לצד יש מימדים ומודיעין ממוקד על אזורים מסוימים, גם במערב חאן יונס, גם באזור נוסיראת, גם באזור דיר אל בלח, אז פועלי שמה. תשמע, ברקע יש ברור לצהל גם ולמערכת הביטחון בכללותה שישנה הבנה על יכולות שתהיה עסקה. ולכן צהל רוצה להשלים כמה שיכול יותר פעילות שלו. לא רוצים להתעקע בדיוק ברגע שיש להם מידע מודיעיני. ובמהלך כל סוף השבוע הם מפצחים ומפענחים הרבה מאוד תוכנות למחשב, מה שנקרא רשתות של החמאס שנפלו שלל בידי צהל. ולפי המידעים הללו תוקפים, אז באמת אתה צודק, הלילה תקפו גם בניינים גדולים, גבוהים, גם בחאן יונס, מערב חאן יונס, גם בדיר אל בלח, חזרו עכשיו גם למחנות המרכז. אני יכול להגיד בצורה כללית, קודם כל שהמאזינים יבינו הבוקר הזה, חטיבת חאן יונס של החמאס פורקה, צהל השתלט עליה לחלוטין, צהל שולט בחאן יונס, אבל כאן הוא הולך עכשיו לשלב ג', גם בחאן יונס, הנה לנו עוד כותרת אחת הבוקר, גם בחאן יונס בדרום רצועת עזה בכללותה, נכנסנו לשלב ג' למור, מה שקורה בצפון הרצועה, הסתיימה פעולת הטיהור, הסתיימה פעולת הכיבוש, הסתיימה פעולת הלחימה העצימה הראשונית, ועכשיו הולכים לפשיטות למאותם מרכזים. זה בדיוק אותו דבר כמו שקרה גם באירוע הקשה של יום שישי. כאשר חוזרים למזרח הניונס, במזרח הניונס כבר היינו לפני חודשיים, גם כוחות של 98, גם של חטיבת הצלחנים שיצאה ביום חמישי האחרון משם, ותחתיה נכנסה חטיבת ביסלח, היו שם המקומות הללו. אבל כדי לתאר את זה סופית, כדי לגדוע, כדי לעקור את השורשים, וגם את היבלית מן האדמה, נכנסים שוב ושוב, אז מגיעים לבית שלא היה מופלל, שלא היה מסומן, לא בידי השבק ולא בידי מודיעין צהל, על כך שישנה שם מציאות של מטעני חבלה. אז לצערנו הרב, שני מטעני חבלה, הרבה עוצמה מתפוצצים שם, מביאים למותם של שלושה לוחמי כפיר תחת אוגדת 98 מבית הספר למאקים של צהל, שנלחמו במשך חמישה חודשים האחרונים, דוד ובצלאל, בכל החזיתות. הם היו גם ביהודה ושומרון, גם בצפון רצועת עזה, הספיקו להיות גם בצפון, ונכנסו ביום החמישי האחרון לדרום רצועת עזה. זה מלמד על העצימות ולמד על עצמת הלחימה שם. אז כן, בתשובה לשאלתך, אתה צודק, בהחלט הייתה שם תקיפה מסיבית של צהל. רוצים פחות לסכן את הלוחמים, לכן פעילות אווירית היא הרבה יותר יעילה במקומות שבהם ניתן לעשות את זה. אותו דבר גם עשו באזור.
ואני קיוויתי, כששמעתי זאת ממש רגע לפני שהלכתי לישון אתמול בלילה, שמדובר בעוד איזו פעולה אולי נועזת, חילוץ חטופים.
אני יכול לשתף אותך במחשבות שלי?
נו, גם אתה קיווית ככה.
לפני שהלכתי לישון אתמול בלילה, בשתי החצות בלילה, עוד שלחתי הודעה לצהל ולמקורות שלי גם בצבק, האם יש משהו חריג, האם אנחנו נשמע במהלך הלילה, ואפילו השארתי את הטלפון שלי, הפעם לא על רדת את סמה, אלא הכל קיוויתי גם כן, לצערנו שנינו התבדלנו.
טוב.
טוב, מה קורה בצפון?
בצפון בעיקר פעילות כנגד גורמים איראני במרחב הזה. ניצלו את סוף השבוע, שוב, כאן נגיד לפי הפרסומים הזרים, גם בסוריה, בכמה פעמים, בלבנון זה כבר לא על פרסומים זרים, אבל בסוריה, חיסולם של שלושה איראנים שפעלו שם כדי לתווך בין איראן לבין החיזבאללה על אדמת לבנון עצמה, גם חיסול של בכיר, אני יודע מה זה נקרא בכיר איראני, אבל איראני לכל דבר שהיה קשור בכל הפעילות של האיראנים בדרום לבנון, הצליחו לחסל אותו ברכבו. לכן הפעילות בעיקר מתמקדת גם בחיסולם של האנשים, כי הבינו שזה מאוד פוגע בחיזבאללה. אז החיזבאללה סופר למעלה מ-225 מחבלים הרוגים מבחינתו, עוד 80 מיליציות לסוגיהם. יום לחימה לא עצים במיוחד, אבל כאמור התמקד במיוחד בחיסולים בחלק הצפוני שלנו, גם בסוריה, לפי הפרסומים הזרים, ובלבנון, על פי המציאות של צהל בחלקה הצפוני של מדינת ישראל.
טוב, שיהיו בשורות טובות, ותודה על העדכונים האלה. תודה קובי,
שבוע טוב.
הבוקר הזה אנחנו בדרך לכפר עזה, 150 ימים למלחמה, מחר נביא כתבה גם לאתר וגם נשדר משם על כל מה ש... איך זה נראה משם היום 150 ימים.
וככה בלי ששמנו לב, עברו חמישה חודשים מתחילת המלחמה הזו. תודה קובי פינקלר, תודה רבה.
תודה, בוקר טוב. טוב, אנחנו נעשה עכשיו עצירה לפרסומות ועוד מעט המוריינים שלנו. בהמשך גם נחזור קצת למוניציפלי. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, מה עכשיו? יש לנו את המוריין הבא? עוד לא. טוב, מה עוד אפשר לדבר, מר חכם?
על מה?
מה?
ראית את האמריקאים אתמול, ביידן כל כך, אתה יודע, חרד לשלומם של העזתים שם, אז הוא הצניח 38...
חרד לקלפי שלו.
כן, הוא הצניח 38 אלף מנות מזון עבור העזתים מהאוויר, ואתה יודע מה, זה נראה קצת...
לא מצליחים להעביר את זה דרך ישראל, כי חוסמים להם את הדרך.
לא ממש חוסמים, זה בגלל התמונות שראינו בשבוע שעבר, אם אתה זוכר, היה שם אירוע בתוך עזה, שנדחקו שם אלפים לקבל מזון.
ונהרגו שם, נמחצו למוות.
כן, נמחצו, כן, נמחצו למוות לא מעט עזתים, ואז ביידן מצניח את הסיוע הזה דרך האוויר, וצריך לומר, ברקע כל הדבר הזה, והדאגה שלו יוצאת הדופן, כן, לסיפור הזה של המזון והומניטרי, ושיהיה כבר שקט מהגזרה הזאת של ישראל ועזה, מתקיימת עכשיו מערכת בחירות בארצות הברית.
הכל סביב הבחירות שלו.
והכל סביב זה, כי אם הוא היה לוקח את הבחירות הללו בהליכה, שזה לא המצב, זה לא המצב שם, אז לא היית רואה אותו כל כך, כל כך מתערב, נזעק וחרד לשלומם של העזתים שם ברמה ההומניטרית, אבל בגלל שהבחירות הללו לא ממש מוכרעות, אלא להפך, הן יותר נוטות לכיוונו של מי שמתמודד מולו מהמפלגה הרפובליקנית, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, אז אתה רואה אותו עושה מעשים שאולי יחזקו אותו קצת יותר בבייס שלו, וצריך לומר את זה שזה לא ממש קשור לכל מה שקורה כאן במזרח התיכון, מה שאנחנו רואים עכשיו.
טוב, כן, צריך לומר את זה באמת, הבחירות בארצות הברית זה מה שמעניין אותו, ויש לו שם לחץ לא קטן מהפרוגרסיביים, איך נאמר את זה? ללכת למקום יותר קיצוני בעניין הזה, כשהבחירות מנהלות אותו, אז ככה זה נראה, כי הסקרים בארצות הברית לא טובות לביידן בכלל, בכלל לא.
לא טובים לו בכלל, לטראמפ יש יתרון עליו בכל סקר אפשרי, ובכל מה שאנחנו רואים, כמובן שכל זה יכול להשתנות, אתה יודע, הפוליטיקה האמריקנית, דברים יכולים לזוז שם ברגע אחד, פתאום, לא יודע מה, יוריד את הדלק, יוריד מיסים, יטיב עם הציבור האמריקני וזה יכול להתהפך, אבל בינתיים אתה רואה את ההתערבות שלו, גם האימות הזה בין, אתה יודע, ממשל ביידן לנתניהו, היום אני רוצה להזכיר לך, השר בני גנץ נוסע ללא אישורו של ראש הממשלה לפגוש את סגנית נשיא ארצות הברית.
למה? משהו כן דיבר. הוא דיבר עם נתניהו על זה.
כן, ונתניהו לא הסכים וכן הסכים, אבל אתה מבין לבד לאן זה הולך.
בהחלט. טוב, בוא נתקדם ונאמר בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, חבר הקבינט איתמר בן גביר. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, השר בן גביר. הנה, בני גנץ עושה מה שהוא רוצה, גם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, השר בן גביר.
כן, אני חושב שבסופו של דבר יש כאן ראש ממשלה אחד, בנימין נתניהו, והייתי מצפה ממנו לקרוא את גנץ לסדר, הייתי מצפה ממנו להעביר לבני גנץ, שלא יכולה להיות מדיניות אחת של ממשלת ישראל, מדיניות שנייה של בני גנץ, תאי ראש הממשלה נותן לזה לקרוא. אגב, לא רק בנושא הזה, קחו למשל את הסיפור של המחוות לרמדאן, בסדר, זו יוזמה של רונן בר, של ראש השבק. אבל גם כאן יש ראש ממשלה, ראש שבק כפוף לראש ממשלה. מישהו כאן צריך לעצור את הדברים האלה, וזה ראש הממשלה.
והוא לא קיבל ממנו שום אישור לשום מחווה?
להבנתי לא. אם הוא קיבל ממנו אישור למחווה זה חמור מאוד, אבל אני מבין ש... בוא, אני שואל, אני הפניתי בלילה מכתב לראש הממשלה, ביקשתי עברות בנושא הזה, אבל בסוף אתם יודעים מה? אם יש אישור, זה חמור. ואם אין אישור, זה גם חמור.
אולי אפילו יותר חמור.
כאן, בדיוק, בדיוק, כי בסוף יש כאן ראש ממשלה.
על איזה מחוות אנחנו מדברים, אגב, השר בן גביר? שחרור אסירים מנהליים פלסטינים, בין היתר?
כן, אבל בוא, זה לא רק זה. אני גר ביהודה ושומרון. חייב להגיד לכם, היו כאן מאות מחסומים בימים שאחרי השביעי לעשירי, ולאט לאט, במיוחד בשבועיים האחרונים, אתה רואה פחות ופחות פחות מחסומים. אז ברור שזה מוביל לפיגועים, וברור שזה מוביל למצב ביטחוני מאוד מאוד חמור. והשאלה היא עוד פעם, האם אנחנו חוזרים...
אתה לא מקבל את זה שיש פחות מחסומים ביהודה ושומרון בגלל עניינים ביטחוניים? כלומר, צורך ביטחוני אולי לא צריך, אולי פחות צריך?
או לחץ אמריקאי?
לא, כל התירוצים האלה, מסירים מחסומים כי לא צריך, משחררים מסירים כי אין מקום בבתי הכלא, די עם הדברים האלה, פתאום השבק הפך להיות איזה תנועה לרווחת הציבור, וצהל רוצים להגיד שהוא צבא לזכויות האזרח הפלסטיני, באמת בואו נפסיק לעשות מעצמנו לפחות צחוק, בימים של פיגועים, בימים שאחרי השביעי לעשירי, ראינו מה האויב שלנו עשה, איזה מין הזיה הזאת לשחרר אסירים, אתם רוצים לשחרר אסירים? תשחררו אסירים מנהלים יהודים. אתם רוצים לשחרר מקום בבתי הכלא? תשחררו גנבים, תשחררו עברייני מס.
איפה הכוח שלך? השר בן גביר, איפה הכוח שלך כשר לביטחון לאומי, כחבר קבינט, כגורם מאוד משפיע בקואליציה, לעשות שינויים. כל הנושא הזה של אסירים מנהליים יהודים, יושבים שם יהודים, אני לא יודע מה כל אחד מעתיק עליו בשבק, אבל בזמן שמשחררים אסירים מנהליים פלסטינים, מהרשות הפלסטינית, משחררים אותם, את היהודים עשירים, פעם אחר פעם, מעריכים להם את המעצר המנהלי הזה, זה תקין?
לא, זה לא תקין.
מה אתה עושה בעניין הזה?
דקה, דקה, קודם כל אני עושה, אבל שאלת איפה הכוח שלי, הכוח שלי, אם עד היום אין עסקה של שחרור אלפי מחבלים, זה בזכות זה שאני עמדתי נחרץ בסיפור הזה, אם עד היום יש תמרון וממשיכים את המלחמה, זה בזכות זה שאני עמדתי נחרץ בסיפור הזה. נכון, יש עוד הרבה דברים שהייתי רוצה להשפיע, לא הצלחתי עדיין להשפיע על כל הדברים, ולמרות שאומרים משטרת בן גביר, משטרת בן גביר, גם בנושא הזה יש מה להשפיע. אבל אתם שואלים מה הכוח שלי? 90 אלף אקדחים שחולקו בחודשים האחרונים, אתם יודעים זה מספר C של 30 שנות עבודה, זה מדיניות שלי. 900 כיתות כוננות, כן, קודמי, בני גנץ, סגר את כיתות הכוננות, אני פותח עוד כיתת כוננות, 900 כיתות כוננות, אגב גם באזורים החרדים, שכוללים 10,000 רובי שר, אתם מבינים מה זה?
לא, אין חולק, אין חולק, אין חולק. מה שאתה מבין עכשיו, אין חולק שזה הישגים שלך, אבל השר בן גביר, אני כן רוצה לשאול אותך, כי אני מוטרד ממה שאמרת לפני השאלה מבצלאל. בעצם ההחלטה להסרת מחסומים ביהודה ושומרון, זה מטריד מה שאמרת עכשיו, זה לא עניינים טכניים, ביטחוניים, זה עניינים אחרים, אתה אומר בעצם.
חד וחלק, זו עמדתי, זו תפיסתי, אני אומר אותה, אני נלחם נגדה, אני חושב שלא יכול להיות מצב שפותחים עכשיו מחסומים, ואני חושב שזה תמימות לחשוב שעשרה ימים לפני הרמדאן, במקרה דווקא עכשיו, החליטו להסיר עשרות מחסומים. זה לא מקרה, ואני חוזר על האמירות שלי, אתם יודעים מה, לפני כמה חודשים.
זה אומר שמשחקים בחיי הביטחון של אזרחי ישראל בשביל הרמדאן. זה מה שזה אומר.
לפני כמה חודשים, השמאל תקף אותי, כשאני אמרתי שהזכות לחיים, של מתיישבי יהודה ושומרון, גם לא רק של המתיישבי, של כל תושבי מדינת ישראל, יותר גדולה מחופש התנועה של תושבי הרשות. ואני חוזר על זה גם היום. הזכות לחיים שלנו, אגב זה כל משפטן יגיד לכם, לא צריך להיות בן תורה, פשוט משפטית הכי, הכי פשוט שיש. הזכות לחיים יותר גדולה מהזכות לחופש תנועה. ואני חושב שאם כל משפטן מבין את זה, אז היה אמור, גם ממשלת ישראל הייתה אמורה בצליחה וחייבת להבין את זה. אני, הסרת המחסומים זה מחוות לקראת הרמדאן. שחרור האסירים זה מחוות לקראת הרמדאן. זה אותם טעויות של אותם פקידים. אנשים אגב, כן, שלא תהיה יבנה, רונן בר, ראש השבק, מוסר נפש, אדם שנלחם למען מדינת ישראל עשרות שנים, אבל בסוף בסוף הוא פקיד, ואני דורש מראש הממשלה, יש כאן ראש ממשלה, הוא אמור לנהל את העניינים, והוא צריך לעצור את זה.
אתה חושב שבני גנץ פועל בדרכים שהוא פועל בתקופה האחרונה, כדי להביא לפירוק הממשלה?
יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. אבל שוב, גם כאן יש ראש ממשלה, ראש הממשלה צריך להעביר לו ולהגיד לו, רגע, 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 המדיניות, המדיניות של ממשלת ישראל.
כי זה לא רק בנושאים הביטחוניים, כי המעורבות שלו, למשל חוק הגיוס, גם הוא, גם גלנט, עושה רושם שהם רוצים שהממשלה הזאת תלך הביתה.
חד וחלק. מאוד יכול להיות שגם גנץ וגם גלנט רוצים לפרק את הממשלה. ואני הייתי מצפה כאן שוב מראש הממשלה, לקרוא אותם לסדר, במיוחד גלנט, עם כל הכבוד, הוא שר ביטחון, מטעם הליכוד, הליכוד נתן לו את המנדט, לא ברור לי, לא מובן לי, למדוע אנשי הליכוד לא באים ועוצרים את הדבר הזה ואומרים עד כאן, לא ברור לי הדבר הזה.
אולי בעצם בני גנץ מחכה שנתניהו יפטר אותו מהממשלה?
אני לא חושב שבני גנץ, אם בני גנץ מה שנקרא לדעתי משחק כאן על שני המגרשים, משחק כאן על שני המגרשים, ושוב הייתי מצפה מראש הממשלה לבוא ולהעביר, קודם כל לבוא ולקבל את העמדה שלנו, את הדרך שלנו, גם בדברים הביטחוניים, גם בדברים האחרים. ראש הממשלה צריך לבחור האם הוא מקבל את העמדה של בני גנץ ושל שאר חברי הקונספציה, או את העמדה שלנו. אני חושב שראש הממשלה צריך לקבל את העמדות שלנו, ולבוא ולהגיד לגנץ, ובעיקר אגב ליואב גלנט, כן, אז מי יש לא 64 אלא 63. אדוני השר גלנט, אתה נבחרת מטעם הליכוד, אתה צריך ליישם את המדיניות של הליכוד, וכשאני רואה בשטח מעצרים מנהלים של יהודים, כשאני רואה בשטח הסרת מחסומים, כשאני רואה בשטח שחרור אסירים ערבים פלסטינאים מנהליים, אני מבין שזה לא התפיסה שלנו ולא האג'נדה שלנו, ומישהו כאן מאמץ דווקא את הדרך של גנץ.
אני רוצה לשאול אותך, אתה מתרשם ממה שאתה מתרשם, הישיבות שלך בקבינט ובכלל מההתנהלות בממשלה, ששובה של הקונספציה לפני השביעי באוקטובר, שזה חזר?
חד וחלק. חד וחלק, אתה רואה את זה בהרבה מאוד תחומים, בין היתר כאלה שהזכרתי, וגם כאלה שלא. אתה רואה את אותם אנשים עם אותן דעות שהיו בעבר, גם היום, לקראת הרמדאן, כל הזמן הם מדברים, להכיל, 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 ריבונו של עולם, נרצחו לנו, התעללו בנו, פגעו בנו, ראינו את הנזק של האויב, מספיק עם התמימות הזאת, אני חושב שאסור לנו לאפשר להם תמונות ניצחון בהר הבית, עם הנפת דגלי חמאס, והנפת דגלי סינואר, וזה התפיסה של משטרת ישראל, לכן המליצה להגבלות, זה הגורם המקצועי, אגב, בהר הבית, מי שאחראי בסופו של דבר זה משטרת ישראל, ואני מצפה, שראש הממשלה לא יקבל את התפיסה הנוגדת, אלא יבחר סוף סוף בתפיסה שאני מציג אותה. תראו, חצי שנה, שנה שלמה, לא שמעו למה שאמרתי. לא שמעו כשאמרתי שצריך סיכונים ממוקדים, ולא שמעו שאמרתי שצריך לצאת למלחמה, ולא שמעו שאמרתי שחמאס לא מורתע. הגיע הזמן להבין את זה, הגיע הזמן לשמוע את זה, הגיע הזמן ללכת בדרך הזאת.
ראינו אתמול תמונות יוצאות דופן, לא יודע כל כך תמונות, אבל דיווחים יוצאי דופן על הצנחת סיוע הומניטרי לעזתים על ידי האמריקאים. אולי זו הדרך הנכונה, לא אנחנו צריכים לעשות את זה, שהם יעשו את זה רק, שרק הם יעשו את זה?
קודם כל זה יותר טוב מזה שאנחנו נעשה, אין ספק, אבל אני חושב שהייתה לנו גם הומניטרי הזדמנות מאוד מאוד גדולה, שבאו אליי לשבס, הצלב האדום, ואמרו לי, אנחנו רוצים לראות את הסירה הנוח'בה. אמרתי להם, רבותיי, אתם תוכלו לראות את הסירי הנוח'בה, אם אתם תראו לי את החטופים. כל הסיר נוח'בה שתראו, אני רוצה חטוף או חטופה לראות. עד היום הם כמובן לא חזרו אליי. אבל אני חושב שזו הייתה צריכה להיות הדרך. אתם רוצים הומניטרי? אין שום בעיה. תיתנו לנו הומניטרי. תיתנו לנו את החטופים שלנו. תיתנו לנו לראות אותם. תראו לנו לראות שהכל בסדר איתם. תראו לנו שמקבלים תרופות, שמקבלים אוכל. רק ככה נותנים לכם הומניטרי.
אתה חושב, השר בן גביר, שבעצם חלוקת המזון שם בצפונה של רצועת עזה, שזה יכול להיות אחד מקלפי המיקוח החזקים ביותר של מדינת ישראל, אתה חושב שהפסדנו שם? כלומר, שבזבזנו קלף מיקוח יקר מאוד?
לא רוצה להגיד הפסדנו, אבל עשינו טעות, ומצייר אותי מאוד שאני היחידי שהצביע נגד הדבר הזה. מצער אותי מאוד לדעת שאני פעם אחר פעם מוצא את עצמי ממש לבד, עם אצבע בודדת, מול הרבה מאוד אנשים שחושבים אחרת. ואני חושב שהגיע הזמן ללמוד מהטעויות האלה, ללמוד מהדברים הללו.
יכול להיות שאתה אצבע בודדת שם בהצבעה על הדבר הזה, אבל אין ספק שלפי מה שאנחנו רואים לאחרונה, הציבור בהחלט מתגמל אותך על העניין הזה, בהתעקשות שלך בדבר הזה.
ועל חשבונו של סמוטריץ', הסקרים אומרים את זה.
אני לא עוסק על חשבונות, כן, כי אני לא, בוא, זה פוליטיקה, ואנחנו עכשיו בזמן מלחמה, הסקרים אכן מחמיאים לי, ואני אכן יודע שעם ישראל מאוד מאוד מתחבר למה שאני עושה, אגב, גם במשך תקופה, אתם זוכרים את זה.
אגב, הוא מתחבר גם לאביגדור ליברמן, כי גם הוא בסקרים נוסק.
כן, אבל בסופו של דבר, צריך לומר את האמת, אני נמצא בעמדה של מעשה. אתם יודעים, אתם זוכרים את הימים שקראו לי שר הפיתות ופלנגות של בן גביר, ומה פתאום הוא מחלק נשק, ומה פתאום זה, ומה פתאום ההוא. היום הרבה אנשים בציבור הישראלי מבין שצדקתי, שצדקתי עם הנושא של הפיתות ושל הפסקת הקייטנות, ושהמדיניות של שבס הייתה חייבת להשתנות, ספוילר, היא השתנתה ובגדול ובענק. צדקתי עם זה שצריך לשנות את המדיניות של משטרת ישראל, והיום המדיניות של המשטרה עם פעם, מישהו הסית וקרא לרצח של יהודים, אחרי שנה באו אליו בכלל, דיברו איתו, היום באותו לילה באים, עוצרים, מצלמים מאחורי דגל ישראל ומצליחים לבית מעצר. אני חושב שאנשים מבינים היום את מה שאמרתי במשך כל השנה האחרונה, ואני מקווה שגם ראש הממשלה יבין שצריך ללמוד מטעויות העבר, וצריך להפסיק את הדרך של העבר, וללכת בדרך החדשה, לא אכלה, ולא הומניטרי בלי כלום, ולא לתת לתושבים ביהודה ושומרון.
תבין אותו, יש לו לחץ בלתי פוסק של ארצות הברית, ואנחנו רואים את זה ויודעים את זה כל הזמן.
ויחסית הוא די מצליח גם כן לעמוד מולם, יחסית.
אני לא, בוא נגיד את האמת, אני מבין שיש המון לחצים. אני מבין שיש המון 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 שיקולים.
הוא אמר את זה בקולו אגב, ביום חמישי. שיש לחצים בינלאומיים אדירים.
נכון, אבל בסופו של דבר, צריך גם להבין אותנו ולהבין את מדינת ישראל. יש לנו 1400 נרצחים, יש לנו חטופים, יש לנו המון 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 פצועים, ויש לנו מדינה שלטעמי עדיין ושאף אחד לא יתבלבל נמצאת בסכנה. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לבוא כלפי העולם, גם כלפי ביידן, להגיד לו אדוני הנשיא, מעריכים אותך, אוהבים אתכם, אבל מה לעשות, אתם הייתם עושים אחרת לגמרי אם היה לכם חטופים באיזשהו מקום.
היו פועלים הרבה הרבה יותר חריף, כן, לא הומניטרי ולא כלום.
נכון מאוד, לא הומניטרי ולא נעליים ולא להתחיל עם מעורבים ובלתי מעורבים. אגב, מה זה הבלתי מעורבים האלה? הזקן שרץ עם המקל שלו כדי לבזוז, הוא מעורב או לא מעורב? הוא מעורב, הכי מעורב שבעולם. אלה שמחלקים סוכריות, הם מעורבים או לא מעורבים? הם הכי מעורבים שבעולם.
החפים מפשע היחידים בעזה, יש חפים מפשע בעזה, הם אותם 132 חטופים שצריכים לחזור הביתה. הם היחידים שחפים מפשע.
אני חושב שיש יותר חפים מפשע, אבל אני גם חושב שאנחנו חייבים להפסיק את התמימות שלנו. והתמימות שלנו להפוך כל כך הרבה אנשים לבלתי מעורבים. או הנה, עכשיו רוצים שחמולות ישלטו בעזה. תגידו לי אתם, מי זה החמולות האלה? למי הם קשורים? לחמאס? לרשות הפלסטינאית? תגידו לי אתם, מי זה החמולות האלה? יכול להיות שחלקם בזזו ושדדו ורצחו וחטפו אנשים שלנו ומחזיקים באנשים שלנו. מספיק עם התמימות הזאת, מספיק עם הנאיביות הזאת, מספיק עם הקונספציה הזאת.
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
אמן, אמן.
תודה, השר בן גביר, תודה, בוקר
טוב. שבוע טוב. טוב, בוא נצא לפרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
844, רצינו עוד מרואיין על העניינים הביטחוניים, בוא נראה עוד מעט אם נספיק אותו. אמרת שלא מעניין אותך פוליטיקה ומוניציפלי?
לא, 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 זה מה שאמרתי. אמרתי שאני עוד לא יודע עד כמה זה מעניין את הציבור. ואתה יודע, אני אוהב לדבר על מה שמעניין את הציבור, פחות על מה שמעניין אותי.
אוקיי, אותי מעניין מה הציבור חושב על בנושא של בית שמש. זה הנושא שעוד נשאר מהמוניציפלי. למרות יש עוד איזה 30 רשויות שיש בהם סיבוב שני ברחבי הארץ, מרחובות ועד, לא זוכר, קריית גת ועוד כמה מקומות.
חיפה.
חיפה, נכון. 12 מועמדים התמודדו שם, והיה ברור שהלכו שם לסיבוב שני. אני חושב שגם ברור מי ינצח שם מבין השניים, יונה יב, או מי יכולים לשני.
מה זה ברור? לא ברור מי ינצח שם. ממש לא. לא ברור בכלל.
לא גר שם, לא מכיר. לא מספיק חי את זה. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר.
טוב, מה...
תעשה לנו סדר בבית שמש, מה קורה? מה שמולי גרינברג צריך לעשות כדי לקבל את תמיכת ש"ס וגור? לא שביקשתי לך עכשיו בשידור להיות יועץ אסטרטגי שלו, אבל כן תגיד לנו מה הוא צריך לעשות כדי לקבל את תמיכת ש"ס וגור.
יש פה שני דברים, יש את הדבר הראשון, זה העניין של המועצת, העניין של התמיכה, וצריך לזכור שבנושא הזה יש גוש שמורכב משס, גור וויז'נית, ויש את הפרקטיקה. בסוף, אם גרינברג לא ישכנע מספיק אנשים, גם אם שס תסגור איתו, כן, הרוב הגדול ודאי יבוא עם, עם ההוראה של הסגירה, של שס, של
המועדת,
אבל הרוב המוחלט, אבל אין ספק שאם הוא לא ייתן להם דברים שהם ירגישו שהם צריכים לרוץ לקלפי, אז יכול
להיות שתהיה זליגה. כלומר, הכל נתון למסע ומתן, זה בעצם מה שיחיה בשס.
זו השורה התחתונה, כן, אין ספק, הגיוני. אבל צריך לזכור שגרינברג מוגבל בהסכמים קודמים, יחד עם שלומי אמונים וכוח, במקרה של בית שמש, לסגנות, לתכנון ובנייה, דברים שיכולים להגביל אותו, ובעצם העיתות אתמול של דגל התורה לבחירי שס, אנחנו מוכנים לפתוח את ההסכמים, כלומר, לנהל את המסע ומתן חדש, בדיוק כמו שאליזה בלוך מנהלת מסע ומתן, בעצם פותחת את האפשרות לתמיכה של גרינברג. השבוע כמובן יעלו רבני
העיר. לפני הרבנים, רבני הערים שיעלו, אז אם אליזה בלוך בעצם מציעה לויז'ניץ, לגור ולשס, מה שנקרא את חצי המלכות, בואו קחו הכל.
אפילו יותר הייתי אומר, היא רוצה את רשות העיר וכל השאר פתוח למסע ומתן.
אז למה שלא יתמכו בה?
לכן אמרתי, אבל ברגע שגרינברג מוכן להשוות, אז לכאורה התנאים ביניהם שווים. אתה יודע, אין סיבה ללכת עם אליזה בלוך נטו כדי, למרות שבסיבוב הקודם היו כאלה שעשו את זה, כן, אזכיר, אבוטבול הפסיד בגלל כאלו שערקו. אבל
מהגוש שלו, אגב, לפי החשבון שלי בקלפיות, זה בגלל אלה שהיו בגוש שלו שהלכו והצביעו לבלוך. להערכתי.
גם, אתה מדבר על הסיבוב האחרון, על
הבחירות האלה. כן, סיבוב ראשון עכשיו.
כן, אני מדבר על הבחירות הקודמות, שאבוטבול הפסיד. גם אז, קבוצות חרדיות שערקו, במקרה הזה הם נמצאים בצד השני, גרמו למפלה שלו, ולכן הייתי אומר שהרצון הטבעי שלו יהיה כמובן לנהוג באותה דרך, אבל כמובן שזה לא יעבוד בצורה הזאת, ויהיה פה החלטה של מועצת, רבני העיר יעלו. אני יכול לומר שרוב חברי המועצת, נכון לבוקר הזה, מעדיפים לתמוך באליזה בלוך, בשל העובדות שציינתי, העובדה שהיא נותנת יותר לשעת, העובדה ששעס רוצה לקבל את הבחורה, בעצם שימו לב מה קורה פה, אריה דרי, אחרי הדיל שהוא נחסם בדיל שלומי אמונים בית שמש אלעד, הוא הצליח בעצם להכפיל את האימור, הוא גם ניצח באלעד, וגם כרגע הוא יהיה ממליך המלאכים בבית שמש, וזה כמובן צריך
לשים. טוב, בית שמש עוד תעסיק אותנו רבות בשבוע הקרוב, ואיתי גדסי פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך על הפרשנות הזו. בוקר טוב.
בוקר טוב. בוא נחזור למלחמה.
החיים האמיתיים, מה שנקרא. החיים האמיתיים,
בדיוק. אלוף במילואים ישראל זיו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מחזירים אותך, אתה מחזיר אותנו למציאות בשטח. קצת פוליטיקה היה בין לבין. ההתקדמות ברצועת עזה, איפה אנחנו, איך אתה רואה את תמונת המצב?
אנחנו די נמצאים למעשה במה שצהל הגדיר שלב ג', שזה החלק שממנו אתה עובר מסוג של כיבוש או פעולות תמרון להחזקת שטח. עדיין לא הושלמה המשימה, כי אנחנו יודעים שיש לפחות ארבע גדודים שעוד לא טופלו. יחד עם זה, זה יותר מורכב לטפל בהם, גם בגלל רפיח ובשתי מחנות. יש לזה משמעות שבלי איזשהו פתרון או חלופה הומניטרית, היכולת לטפל שם צבאית באותם גדודים תהיה מאוד, מאוד בעייתית. בהכרח תגרור סיכוי לאסון או לפגיעה הומניטרית קשה.
אבל ישראל זיו, סיפרו עכשיו... לנו כל הזמן, מספרים לנו כל הזמן שצהל בעצם שוקד על תוכנית שבה הוא יוכל כן לפעול ברפיח ולפרק את ארבעת הגדודים שאותם אתה מציין כרגע.
אבל אי אפשר לעשות מלחמה רק בנשקים. זה בשלב מסוים, אחרי שאתה עושה את הפירוק, אתה חייב להכניס חלופה אזרחית וחלופה הומניטרית וחלופה ניהולית לשטח. אין דרך, אם צהל צריך לעשות את זה, תראה שלוש אפשרויות. אחת, שהם מכריזים על כיבוש מלא, מדינת ישראל לוקחת אחריות באופן מלא, שמה שם מנהל אזרחי, מחזיקה שלוש או ארבע אוגדות ברצועת עזה, כי אנחנו רואים מה קורה, ראינו עכשיו את הרוגים, לצערנו שלושת הרוגים, כי השיטה הזאת של לצאת, אתה לא נמצא בכל מקום, אז החמאס מתושש, הוא מתושש, הוא לא חוזר להיות צבא, אבל הוא חוזר להיות ארגון טרור, ארגון גרילה. וזו חלופה אחת, שאנחנו מחזיקים שם את כל האוגדות, על כל מה שמשתמע בזה, ומנהלים את זה. חלופה השנייה, זה רשות פלסטינית או רשות מקומית, כי יש שם פלסטינים. בואו נתחיל עם רשות מקומית שלוקחת את האחריות ומנהלת את המקום הזה, ואז צהל יכול להיכנס להתערב רק בטווחים יותר רחוקים, או רק שהדברים האלה הכרחיים, והוא בטח לא נקלע לתוך הסיטואציה כמו שראינו ביום חמישי שהכל שאלפי אנשים מתנפלים עליו. והאפשרות השלישית היא להשאיר את המצב כמו שהוא. זה אומר החמאס שולט, כאוס.
להשאיר את המצב לראות, כמו שהוא, אתה מכנה את זה דשדוש?
חד משמעית. ודאי שכן.
כלומר, מה שאנחנו כן. מתרשמים שזה מה שקורה, זה בעצם מה שקורה כרגע בשטח.
זה בדיוק מה שקורה. כי כל ההישג, והוא תמיד בחלון של זמן. אז יצרת הלם, יצרת את הכיבוש, פירקת את המערכת הצבאית, לא נפטרת מהאחרוני הטרוריסטים, זה אנחנו יודעים, גם לא ציפינו. אבל זה בדיוק המקום שאם הפירוק היה מספיק חזק, ואני חושב שהוא היה מספיק חזק, יכלת להכניס איזשהו פתרון אזרחי. הפתרון האזרחי של שיטור היה מאפשר לך איכשהו לבנות מחדש את השטח, היה הרבה יותר אפקטיבי כלפי החמאס, שכרגע בסך הכל הוא החליף פורמט, אז עלה לו מחיר. זה לא מעניין אותו, אין לו בעיה עם המחירים האלה, הוא לקח בחשבון, אולי לא את כל המחיר, אבל הוא לקח את זה בחשבון. אבל כל עוד אתה לא מחליף אותו, אתה נשאר עם החמאס. בעצם אתה במו, אנחנו במו ידינו ממסמסים את הישגי המלחמה. כי אם בקצה בסוף יישאר שם החמאס, אז מה עשינו?
אני רוצה שתתייחס ברשותך ישראל זיו למשהו שלא מדברים עליו, אבל הוא כן קורה, ובשבוע האחרון אנחנו כן רואים התגברות, קטנה אמנם, אבל התגברות של הירי בחזרה שוב פעם מעזה לעוטף עזה. ויש פה איזה קשר בין הדברים שדיברת עכשיו, כלומר דשדוש לבין זה?
יש קשר. אני לא הייתי לוקח את הסממן הזה דווקא בתור הדבר האקוטי ביותר, משום שיש להם עדיין כמה עשרות, אולי כמה מאות בודדות של רקטות פה ושם, וכמו שמצליחים לעשות כאלה אמבושים לכוחותינו, אז הם מצליחים להפעיל מספר רקטות. זה דווקא לא הדבר, כלומר זה לא נעים, זה מביך, אבל זה לא הדבר האקוטי. הדבר האקוטי בעיניי זה העניין של השליטה ברצועה. אם אנחנו הולכים, המקום הזה הולך להפוך לסומליה בשליטה של חמאס, זה יהיה לנו קשה לייצר שם איזשהו פתרון יציב. אנחנו נמשיך לדמם שם, נמשיך לראות גם רקטות, הכל יחזור על עצמו. אגב, לנו באופן פרדוקסלי יותר קל להתמודד, לא יותר טוב, אבל יותר קל להתמודד עם ארגון אחד, גרוע ככל שיהיה, מאשר עם שני מיליון, כן, מאשר עם פלנגות, מאשר עם מאות אלפים של כל מיני. איך נתמודד עם זה? זה סיפור קשה, זה סיפור מאוד בעייתי, אין לך שליטה על זה.
כן. טוב, נחתום את הרעיון הזה, רק נרצה לשאול אותך שאלה קצרה, השם שלך ככה שורבב בסיפור פרשת הסימים, שהחליפו מחבלי החמאס בליל השביעי באוקטובר, לילה לפני. אתה רוצה להתייחס לזה?
כן, ניסו לגרור אותי לתוך איזשהו ספין. זה נכון שהנושא הזה מדובר, והוא מדובר בהרבה מקומות. הוא לא עלה בתקשורת, כי כולם יודעים שלא מעלים את זה בתקשורת. אבל הנושא הזה, בנושא אינדיקציות מדובר, ואני בלא מעט מפגשים כאלה אחרים, הנושא הזה עולה. אבל ניסו בערוץ 14 לעשות סיבוב על הגב שלי, כדי להמחיש את הטענות שלהם על אשמת הצבא וכן הלאה, וזה מכוער מאוד.
טוב, לידה נראה שהגיעה מרואיינת שסיפרה את זה בלי לתאם את זה מראש, וסיפרה בשמך, לא כמערכת שבאה להשתמש בשמך כדי להציף את זה. טוב, אלוף במילואים ישראל זיו, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה ישראל זיו, תודה רבה.
בשורות טובות.
אני תמיד אוהב שאנחנו מראיינים אותו בנושאים הללו, אני חושב שהוא מתחילת המלחמה מאוד מפוקס, ממוקד בפרשנות שלו של לאן הולכים ולאן ממשיכים מכאן.
בהחלט, מכיר היטב את השטח ואת החומר. תודה לקובי סגב, למוטי קופפר, תודה למאזינים שלנו, להתראות מחר דוד, בוקר טוב.
שיהיה לכם שבוע טוב, מאזינים יקרים, להתראות.
להתראות.